עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
כולם, צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, איתכם פה בשעה הקרובה, והיום יש לנו תוכנית מהממת. בהתחלה נדבר על ירק העל שהכי עוזר לירידה במשקל. אחרי זה אני רוצה לענות ממש לעומק על השאלה שהגיעה אליי בוואטסאפ, כמה ליצ'י זה מנת פרי, ועל הערך התזונתי של הליצ'י. בפינת המיתוסים, כמו שהבטחתי לכם כבר מלפני יומיים, נענה על כמה קלוריות יש בארוחת בוקר קלאסית צנועה מאוד בבית קפה, בלי מיץ ובלי לחם גם. העליתי סקר והרוב צדקו האמת, אבל אני רוצה להסביר את החישוב. גם יהיה לנו על מחקר על ארוחת בוקר שמפחיתה את התאבון לכל היום. גם נדבר על למה לחם ופיתות זה עדיף על פסטה ופתיתים, יש שתי סיבות לפחות. ובסוף יהיה לנו מתכון של שרי מקורס הדיאטה שלי, פנקייק, שיבולת, שואל וצ'יה, גם בריא, גם טעים וגם מסביע. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר ל-1-900-722-103 או לשלוח הודעת וואטסאפ. תזכרו את המספר, 054-70-103-70. 054-70-103-70. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק שלי לשידור חי של התוכנית, לצפות בתוכנית, לסמן לייק, לשתף ולהגיב. דף הפייסבוקו של הרדיו או שלי, זה אמור להיות שם כבר גם. וגם להמשיך לשלוח שאלות באינסטגרם שלי. אפשר ואני אשתדל לענות על שאלות במסגרת הזמן. אני פה עם העורכת והמפיקה מאירה פרץ. לידי יש גם שדרן חדש. נכון? איך קוראים לך? יאיר. בוא תגיד לנו. יאיר. יאיר פה, מה שלומך יאיר? הנה אתם רואים אותו. אז הוא הבן של מאירה, הוא עוזר לי היום ממש בשידור, אני צריכה אותו איתי, כי הולך להיות לנו תוכנית מאוד מאוד עמוסה, אתה תעזור לי?
כן.
יופי, מצוין. ואני פה, אמא, אחראי על השידור שלנו, אחד והיחיד איציק אהרון, עורכת הדיגיטל המושלמת, מיכל קדוש, וגם אחראי על השידור בפייסבוק, אמיתי דואק שלנו. אוקיי. אז אני כמובן מתחילה, בוא אתה מוזמן לשבת איפשהו שיהיה לך נוח. יופי. אני, כמו שהבטחתי, אני מתחילה בירק העל. ירק העל, שימו לב, זאת הגדרה הכי טובה, שהכי עוזר לירידה במשקל. אז אני כבר הולכת לספר לכם את השורה התחתונה של הכותרת, וזה חסה. למה אני חושבת את זה? ככה, קודם כל. יש הרבה ירקות ועלים וכל מיני סוגים של כל מיני דברים שמוגדרים כירק על. האם הם באמת יותר בריאים מחסה? האם הם באמת מכילים הרבה יותר סיבים תזונתיים או נוגדי חמצון או ויטמינים או מינרלים מחסה? התשובה היא לא. אז למה הם מוגדרים ירק על? אני חושבת שבחלק מאוד מאוד גדול מהמקרים, אולי אני יכולה להגיד אפילו 90% מהמקרים שאני נזכרתי, זה פשוט יחסי ציבור טובים של כל מיני דברים שהם נורא טרנדים. אני יודעת, היה גוג'י ברי, מורינגה, קייל, כל מיני, שהם בסדר גמור בריאים מאוד, אבל להגיד שהם פי, אני לא יודעת כמה יותר מונה מחלות מחסה, אני לא חושבת שאפשר להגיד דבר כזה. אז מה שאני רוצה כן לספר לכם, זה שבחסה יש המון 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 נוגדי חמצון. המון. יש בה 0% שומן. היא עולה רק 3 שקלים, עד כמה שאני שמתי לב, במקומות שמגדלים חסות ומקבלים אותה קריספיות. אותן, קריספיות. אפשר לגמור חסה שלמה. לארוחה, שזה מסביע ומנפח את הסלט בצורה מטורפת. יש בה המון ויטמין A, שהוא ממש חשוב למערכת החיסון, גם ויטמין C, גם חומצה פולית, שחשובה למערכת העצבים ולייצור כדוריות הדם שלנו. גם יש בה ויטמין K, שחשוב לקרישת הדם, וכבר גם אמרנו את הסיבים התזונתיים, גם את הצבע הירוק, כלורופיל שעוזר לנו לפינוי רעלים מהגוף וחידוש רקמות. בקיצור, בעיניי, ירק על. אז לא צריך להתאפס לטרנדים של ירקות על כל מיני שמופיעים לנו ולשלם עליהם הרבה יותר, כי סך הכל החסה מאוד מאוד זמינה לנו, ואם אוכלים אותה כל יום, חייבת להגיד לכם שגם אני אוכלת כל יום חסה שלמה, מבטיחה לכם שזה גם עוזר לירידה במשקל בגלל הסובע הרב. הערה אחרונה על החסה, בשביל לספוג את ויטמין A וויטמין K, צריך קצת שומן, ובשביל זה אנחנו מוסיפים לסלט שמכיל חסה גם כפית שמן, נניח, או כף תחינה. אוקיי, עכשיו, אחרי שסיימתי על החסה, אז אני עוברת לשאלה שהגיעה בוואטסאפ, שאלה שהאמת הגיעה כמה פעמים, כמה ליצ'י זה מנת פרי. אז במקרה לגמרי יש לי ליצ'י בבית, בדקתי, שקלתי, שימו לב, 8-10 יחידות ליצ'י, אפשר לאכול כמנת פרי אחת במקום תפוח, איזה כיף, זאת כמות ממש גדולה ומפנקת. על ערך התזונתי של הליצ'י אני רוצה להדגיש במיוחד את ויטמין C, שנמצא שם בכמות מאוד גדולה, במנת של ליצ'י אחת, כלומר 8-10 יחידות, יש כבר יותר ממה שצריך למבוגר ליום שלם. זה כמות מאוד גדולה, פי 7 אפילו ממה שיש בתפוח. עכשיו יש עוד מחקרים על הליצ'י, שכל החלקים של הצמח, חלים, זרעים, גרעין, הכל, כולם עשירים מאוד בנוגדי חמצון, וגם הפרי, שזה החלק בעצם שאנחנו אוכלים, מאוד מרוכז בנוגדי חמצון שעוזרים לגוף להתמודד עם סטרס מסוגים שונים. כל היתרונות האלה זה כמובן בליצ'י טרי, לא בקופסת השימורים שלנו, גם בקופסת השימורים הרבה פעמים יש תוספת סוכר, אז כמובן רק ליצ'י טרי. אבל כל זה, זה רק מה שאני יודעת, ואני רציתי לדעת עוד, אז אני רוצה להעלות לשידור את דני שטרן, אתה פה דני?
כן, שלום.
יופי,
לך.
שלום, שלום, מגדל ליצ'י ויור שולחן הליצ'י בארץ, איזה כבוד לדבר איתך. אז אני האמת רציתי לשאול אותך איזה כמה שאלות מאוד פשוטות שכולנו נלמד מהן. איך הכי טוב לשמור ליצ'י בחוץ, במקרר, איפה, מה אתה מציע לנו?
ליצ'י מאוד, קודם כל שלום לכולם.
היי.
ליצ'י הוא מאוד רגיש לטמפרטורות, לכן יש חשיבות גדולה לשמור על שרשרת הקירור שלו, וגם כמה שיותר מהר להכניס אותו למקרר הביתי.
הבנתי שאני לא אלך לחנות אחר כך 3 שעות לצמלומים לאן שובה, אז אני אביא אותו הביתה.
בדיוק, ממש חטוב לשמור עליו כל הזמן לשרשרת קירור.
מה אתה אומר?
ולשמור אותו בצקית במקרר.
פחות מתאים לטמפרטורה מה שיש לנו בארץ, הייתי אומרת.
נכון, על העץ הוא עוד מחזיק מעמד, אבל ברגע שמורידים אותו, העץ קשה לו יותר.
ואמרת בסקית.
בסקית, כן, בסקית במקרר, כדי לשמור על הלחות של הקליפה.
ראיתי, כלומר עכשיו אצלי זה בקערה פתוחה, זה לא טוב, אני צריכה לחסות אותה.
פחות.
הבנתי. עכשיו רציתי לשאול אותך, יש ליצ'י שמגיעים יותר ורודים, יש כאלה ורוד יותר כהה, יש כאלה ורוד יותר בהיר, זה אומר שהם, נגיד הכהים, יותר יהיו לי טעימים? יותר סוכר או משהו?
לא. הצבע הוא פחות חשוב, הוא הרבה פעמים תלוי בזן, או במיקום של הפרי בעת. בדרך כלל הליצ'י מגיע, אם לא הצבע, אפילו לפני הכתיף, כך שזה לא מה שאומר עם הפרי בשל. בדרך כלל, הגודל שלו, וכשהוא מגיע כבר לסופר, או לכל מקום שאתם קונים, או אם אתם קונים מגדל ישירות,
כן.
הוא כבר באיכות המתאימה למאכל, ולכן אתם לא צריכים להתרגש מהשינוי צבע, כי זה יכול להיות בכלל עניין של זן, או רק המיקום שלו בעת.
זאת אומרת, זה לא משנה לי אם זה ורוד בעיר או ורוד כאב, ולא להתחיל ללחוץ על הפרי גם לפני כן, בשביל לראות אם צריך...
ממש לא.
הבנתי, אוקיי. מצוין.
אולי בתחילת עונה יכול להיות עניין, אם פעמים כותבים מוקדם יותר, אבל רק בהתחלה.
מה זה התחלה? איזה חודש?
תחילת יוני, אמצע יוני. אבל
עכשיו
גם
זה
שם,
בסדר.
אמורים לכתוב ליצ'י שהוא טוב ושהוא בסדר.
מתי זה סוף העונה דרך אגב?
סוף העונה יכולה להימשך לאוגוסט, ספטמבר, חלק יותר מקרוב.
אז עכשיו מה זה אומר? עכשיו זה טובים.
אז בואי נסביר ככה. סוף העונה דיצ'י מגודל בארץ באזורים שונים.
כן.
והוא פרוס בעיקר בפריפריה של המדינה.
שזה?
ובגלל שהוא...
איפה זה רגע? איפה זה הפריפריה? מה אנחנו מדברים על הגליל?
אני אגיד את זה. ובגלל שהוא מגיע בצורה שונה לאקלים, אז לכן הוא מתפרס, הוא מבשיל במקומות שונים, בזמנים שונים. אז הוא מתחיל בבקעה.
מה אתה אומר?
כן, יש להם נטיות חדשות, במיוחד של הזן הונג לונג, שהוא זן מקדים יותר, זן וייטנאמי. ואחרי זה עמק הירדן, ממשיך לגליל תחתון, גליל עליון, ואחרי זה גליל מערבי, ובסוף...
בשיח חום בכל מקום זה כאילו מה, איך אני מופתעת, זה כאילו...
ממש, ועוד לפעמים בגדלים בחממות, גם כדי להקדים את העונה בעוד קצת.
מה אתה אומר? טוב שלא חממות עם הסגנים. לא, אני שמחה, מה מעניין.
לא, עדיין הוא רגיש לעוצי חום, ולמשל הוא מגיל טוב לרשת סל, טוב לו שעושים עליו קצת סל, אנחנו גם שמים עליו רשתות כדי להגדל עליו.
מסובך, נשמע מסובך לגדל אותו.
יש גם לציין שזה פרי שכמעט, כמעט ולא מרצצים אותו.
אורגני, בלי אפילו שאנחנו
יודעים. אורגני, אבל לא מרצצים.
יפה, תקשיב רגע עוד משהו, אני רציתי לשאול אותך, אני הבנתי שאתה קשור איכשהו לאיזשהו מחקר שמבוצע בישראל על ליצ'י.
כן, אז במקרה אח שלי,
כן.
פרופסור רפי שטרן.
איזה יופי.
הוא חוקר מוביל כבר כמה עשרות שנים של הליצ'י.
כן.
והיה צריך ליצור אפילו למולדת הליצ'י לסין.
לסין.
לתת הרצאות על גידול הליצ'י.
בישראל עושים הרצאות על ליצ'י בסין. יפה.
כן. כל הכבוד. בסין יש בערך פי 1,000 ליצ'י מישראל. ואנחנו רפי עשה ואחרים עשו הרבה מחקרים וממשיכים
על הערך הבריאותי
בעיקר על הפוריות של הליצ'י, אנחנו רוצים להעלות את הפוריות שלו ואת גודל הפרי על ידי כל מיני טיפולים חיוביים.
איזה כיף.
על הרצף.
יפה. טוב, תשמע, היה מעניין מאוד וכיף מאוד, ולי אישית עשית חשק לאכול ליצ'י ולתת ללכת, ולזכור ששמונה עד עשר יחידות זה שווה לתפוח אחד, אז בכלל בסדר.
כן, זהו.
נכון, מסמך.
ותענו מהטעם הנהדר של הליצ'י.
מה איציק? רגע, איציק, יש לו שאלה אליך? הבנתי. פרופסור קרסו, שמקשיב לנו עכשיו לתוכנית, אומר למסור לך שבליצ'י יש גם חומר שמוריד את רמות הסוכר בדם. בכל מקרה, כן, אנחנו שמחים לשמוע, ו...
כי תמיד מקשרים אותו לסוכר, אז...
נכון, כי יש בו סוכר, אז כן, אז טוב לדעת שלפחות הוא לא מקפיץ את הסוכר. תודה רבה, דני שטרן, יור שולחן הליצ'י בארץ, היה כיף מאוד לדבר איתך, ותודה.
תודה לך, מאיה.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום.
ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
והיום בפינת המיתוסים שלנו, עשיתי לכם חידון, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, כמה קלוריות יש בארוחת בוקר קלאסית בבית קפה, תמונה צורפה לפייסבוק שלי, לאינסטגרם שלי, וגם תהיה באתר של 103. איך עלה בכלל הרעיון לחידון הזה? משתתפת בקורס הדיאטה שלי בשם סרי, שלחה תמונה של ארוחת בוקר ממש קטנה וצנועה, וכתבה שהיא גאה בעצמה, אז לא היה לי נעים לקלקלה, אבל אני כבר חייבת להגיד לכם מה זה מכיל, כמה קלוריות שיש שם, ואיך קטנה וצנועה בלי לחם ובלי מיץ, יותר מ-680 קלוריות יותר. תוך כל מי שבחר את האפשרות הזאת, צדק. היו הרבה מאוד שחשבו שזה 250 קלוריות, אז לא, שימו לב, אני יודעת שאין לחם, אני יודעת שאין שם מיץ, לא מיץ תפוזים ולא מיץ גזר, אבל מה שהיה על הצלחת, ואתם מוזמנים להסתכל תכף באתר, ובפייסבוק שלי, 3 כפות גבינה לבנה, 3 כפות ככה גדושות, זה כמו חצי קופסה, חצי קופסה זה 100 קלוריות, 2 פרוסות גבינה צהובה, גם זה כ-200 קלוריות, כי כל פרוסת גבינה צהובה רגילה, זה כ-100 קלוריות, קפה הפוך קטן, עוד 100 קלוריות. חביתה משתי ביצים עם לפחות 2 כפיות שמן, עוד לפחות 300 קלוריות. וסלט קטן עם כמה זיתים, עוד 50. בסדר? כל זה לא הוספתי יותר כלום, זה כבר עובר את ה-700 קלוריות, חברים. אז אנחנו משתדלים, עושים מה שיכולים, אבל לא לחשוב שאוקיי זה כלום. ארוחה כזאת מצוינת, מצוינת גם בזמן דיאטה, אבל היא במקום בוקר, ביניים, אפילו במקום ארוחת הצהריים שלנו, אז להגדיל את הסלט ככה, שנצא שבעים. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום, מאיה?
כן, מה שלומך?
נהדר, אני קודם כל רוצה להודות לך על התוכנית הנפלאה.
תודה רבה, שני, תודה רבה.
השאלה שלי, פעם, לפני איזה זמן, אמרת שכדאי לאכול שן שום כל בוקר, שזה...
לא, רגע. כדאי לאכול שן שום ליום, אני לא אמרתי בבוקר אף פעם, ואל תאכלי בבוקר שום, כי אף אחד לא רוצה לדבר איתך כל היום.
אוי, נכון.
יפה.
לא משנה, אז אפשר לאכול אותה בערב, כן?
עדיף לאכול אותה בערב, בואי נגיד.
כן, בקיצור אני עושה מה שאת אומרת, כן?
אוקיי, ועשית בדיקודה?
אז אני כבר אוכלת את השום הזה איזה שנה אולי, מה שאמר.
ולא קרה כלום?
אין לי מושג, לא שיש לי קולסטרול, אני בכלל לא הגעתי, לא עברתי עוד, אני רק מגיעה לרף העליון.
אבל תשמעי, תראי, מבחינה בריאותית את בטוח לא עושה לעצמך נזק גם בלי קשר לקולסטרול הזה.
נכון, זה רק עוזר. רציתי אבל לשאול, האם זה צריך רק שום טרי שאני מקלפת אותו בעצמי, או שאפשר לקנות גם שום מקולף?
אני אגיד לך מה יכול להיות שבשום המקולף שאת קונה ושומרים אותו במקרר, נכון?
נכון.
יכול להיות שזה בסדר גם, אני אגיד לך מה אני חושבת כרגע, כי אין לי איזה בדיקה שמוכיחה, אבל מה שקורה זה ששום מכיל חומר פעיל שהוא מופעל ורק אחרי מגע עם האוויר, הוא כל הזמן נקרא על העין, ואז ברגע שכביכול פוצעים, שחותכים את השום ואז יש מגע עם האוויר, אז זה סוג של תהליך כימי של השום כהגנה של השום עצמו נגד מזיקים, והלעין הזה הופך להיות הליצין שהוא החומר הפעיל. יכול להיות שבשן שום שלמה מקולפת, אני לא יודעת איך קלפו אותה ואם זה עבר איזה השראיה באיזה חומר כימי או לא, אבל שן, יכול להיות שבשן שום, נגיד טבעית, אפילו נגיד סתם דוגמה, אם את קילפת את זה ושמרת בקופסה במקרר, רק כשאת פתחת נוצר החומר הפעיל, אחרי בערך נגיד דקה או שתיים או עד חמש דקות אחרי שחתכת את זה לפרוסות, ואז יש את החומר הפעיל. יכול להיות שיהיה שם. העניין הוא שאני לא מכירה בדיקות כאלה, הגיונית, יכול להיות שכן, אבל אני פשוט לא יודעת איך עושים את זה. בדרך כלל, נגיד סתם דוגמה, אני ראיתי הרבה נגיד פקנים מקולפים. לא נראה לי שמישהו ישב עם, איך קוראים לזה, כזה
פקים.
של... לא, אם את יודעת, אז יש לקלף אגוזים, שמפצח אגוזים כזה. לא נראה לי שמישהו פיצח את האגוזים אחד, 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 ואז מוכרים לנו את זה בעשרה שקלים, חבילה של 150 גרם. לא נראה לי הגיוני. אני משערת שיש איזשהו תהליך כימי שמשרים בו את האגוזים, ועם איזושהי הקליפה יקרה לה משהו, תשבר, אני באמת לא יודעת. אבל אני לא יודעת גם איך עשו את הקילוף של השום הזה. למה שלא תקחי? לבד, ותקפי.
אני עושה את זה, אני עושה את זה לבד.
מה הבעיה?
עם מועך שום, אני לא חותכת עם עסקים, עושה עם מועך שום, ומחכה 2-3 דקות, כמו שאמרת.
נו, מצוין, אז למה לא את השום התריב?
אני ממשיכה בזה, כי חשבתי כמוך, שבעיקר הם מביאים את השום מסין, אז את זה אני בכלל לא קונה גם. אבל חשבתי שלא לקחת שום, שכבר קילפו אותו ועומד במקרר.
אז אני לא חושבת שיש סיכוי שאם קילפו אותו סתם ככה בידנית, לא קרה לה שאין שום כלום כי היא בשלמותה.
כן.
יש סיכוי.
אז אפשר, אבל מה שניחמת אותי עכשיו, שאני לא חייבת כל יום לקלף את השום, אני יכולה לקלף כמה שיניים,
נכון.
ולשים אותם במקרר לימים
נכון.
הקרובים.
נכון, ובערב לזכור.
כן.
כן.
טוב.
נכון.
אוקיי, אז אני מודה לך מאוד, ואני ממשיכה עם השום כפי שהצעת.
יופי, איזה כיף. בהצלחה, תודה, אני שמחה.
תודה, תודה.
לכבוד ביי. לי ששמים לב לעצות שלי. תודה רבה. ויש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
שלום, מאיה.
כן.
היי, שלום.
היי.
תודה שאתם חוזרים אליי, כי נתקשרתי בשבוע שעבר בסוף, וכאילו בלי שהתקשרתי היום פשוט חזרו אליי, אז קודם כל.
ברור, זאת מהירה, מאוד יסודית.
זה ממש יפה ומקצועי, אז
נכון.
תודה. עכשיו, יש לי קצת, יש לי כמה שאלות, אני אנסה למקד את זה. אני רוצה עכשיו לנסות להוריד אחוז שומן בגוף. ואני לא, אין לי יותר מדי עודף משקל, אבל פשוט יש לי רוב השומן הוא סביב הבטן. ואני צמחונית. זאת אומרת שאני, רוב התלונה שלי מבוססת פחמימות, כי גם קטניות והרקינוע זה גם פחמימה.
נכון, גם קטניות יש מכילות פחמימה.
נכון, אז בבוקר נגיד, אני יכולה להגיד לך מה אני אוכלת, כדי שתביני ככה בערך.
כן, הרגע, רק אני רוצה להבין לפני כן מה השאלה, איך לרדת במשקל את הבטן?
לא אוהב דווקא לבטן, איך להוריד אחוזי שומן בכללי, כשרוב התזונה שלי בוססת פחמימות, וצריך כאילו לדבר...
אולי לשנות את התזונה, בדיוק, וספורט את עושה?
כן, אני עושה כל יום, אני... פשוט אני מרגישה שאין לי מספיק מסת שריר.
אוקיי.
ואני רוצה קצת להתחזק.
ואז רגע, שנייה שיש עוד שאלה אחרונה לפני בבוקר.
אני רוצה לקחת מהזמן שלה.
לא, לא, הכל טוב, אני פשוט צריכה להבין לפני שאני בודקת את התפריט. והספורט שאת עושה, מה זה, זה כוח?
אני עושה מעט כוח, נגיד פעמיים בשבוע אימון בקבוצה כזה. וישר זה כאילו יותר פילאטיס, יותר, וגם הליכות מדי פעם.
אוקיי. אז את יודעת שבשביל להגדיל מסת שריר, צריכה גם לעשות טיפה יותר ספורט, כוח, כן? בלי קשר. כן. אוקיי. כן, אז כן. עכשיו בואי נשמע מה את אוכלת בבוקר.
אז בבוקר בדרך כלל אני אוכלת ביצה רכה, או מקושקשת, או שקשוקה כזה קטנה עם פרוסת לחם.
כן.
וירקות. כן. כאילו יחסית הרבה ירקות, ואבוקדו קצת. ואחרי זה אני אוכלת בצהריים, אני אוכלת נגיד שילוב של קטניה ו... ודגה, נגיד קינוע ועדשים, או אורז ועדשים.
זהו.
עם ירקות.
אוקיי.
אבל אני ירקות, ועוד פעם אבוקדו. אני אוכלת כמעט בכל אורך האבוקדו.
כמה יוצא לך אבוקדו שלהם ליום?
אולי קצת פחות.
אוקיי. עכשיו יש אבוקדו עם זן ריד, הם גדולים, עם אחוז שומן יחסית יותר גבוה.
אני אגיד לך מה, אני פשוט מואכת את זה מראש, ושם בזה לימון, ואז אני לוקחת כל פעם איזה כף וחצי ככה בארוחה.
הבנתי.
כאילו שזה כבר מאוחר, אז אני לא בדיוק יודעת כמה זה יוצא.
הבנתי.
ואז בערב גם אותו דבר בדרך כלל, ובביניים אני אוכלת אגוזים ותותים. נגיד, אני יכולה לאכול חבילה של תותים, כאילו של 300 גרם כזה, קפואים.
כן, כן.
והבעיה העיקרית שלי זה המידות, כאילו אני לא יודעת כמה אני אמורה לאכול מהדגן והקטניה, נגיד הפרוסת לחם.
שנייה, איך הגעת לשם עוד פעם חבר על תוכל? תותים, אני מחכה לכמה אגוזים.
האגוזים זה חופן כזה.
מה זה חופן? 100 גרם, 50 גרם, מה?
אני אגיד לך מה, אני יודעת שזה לא מה ש... אני אולי זה שם טופש, אבל זה כאילו לא מה שאצלי מעלה אותי, מה שמעלה אותי זה בעיקר... כן, כי אני אוכלת את השנים ולא עליתי גרם, אבל מה שהתחלתי, והרבה, כן, ממש...
ומה שהתחלת מה?
מה שהתחלתי כאילו לא לאכול המון המון בפחמימה, בצהריים ובערב, אני כאילו לא יודעת כמה אני...
כן, שזה גם טעות, מה ארוחת ערב, אותו דבר כמו בצהריים?
אותו דבר, וגם אני פשוט יכולה למלא את הצלחת עוד ועוד, אני כאילו לא יודעת כמה זה אמור להיות הגבול.
טוב, אז קודם כל ככה, שקשוקה בבוקר עם ביצה אחת נגיד?
כן.
אז קודם כל, ברוכת ערב, תעברי לי כמו בבוקר ביצה אחת, כמות גדולה של ירקות, ומקסימום תוסיפי עוד פרוסת לחם כמו בבוקר, שזה יותר מדוד.
שתי עכשיו, ביצים, זה לא מוגזם קצת?
מה פתאום, הצמחונית, את יכולה גם שלוש ליום אם את רוצה.
אוקיי. Okay.
הקטע של החלבון בצהריים, מה עם טופו, למה את לא אוכלת את זה שזה יותר מדוד?
אני יכולה, אבל זה פשוט נראה לי לא מצביע, מבינה, זה כאילו...
מה זה כאילו? אוקיי, אז עכשיו אני מגיעה איתך לעניין, עכשיו שימי לב טוב. שלוש כפות קטנות. כמו שאוכלים הרק של אורז, או שילוב של אורז עם עדשים, או קינוע, זה בקלוריות כמו פיתה קלה, זה 100 קלוריות, 3 כפות קטנות, יש אנשים שאוכלים את זה בעמידה לפני שהם מתיישבים לאכול את הארוחה, ואז את שמה לך בצלחת, ופחמימה זה מה לעשות פחות מסביע. טופו, נגיד אם את לוקחת חצי חבילה, את יודעת שיש שם 200 קלוריות ו-25 גרם חלבון, ועוד יש לך אחר כך על הביצה בבוקר, ביצה בערב, ועוד יש לך קצת בנגיד אגוזים או השקדים, ואז את כביכול עם איזושהי כמות מינימלית של חלבון, ויותר מדוד בקלוריות. הסובה זה לא 103 קפות אורז שאת צריכה. לא. Okay. ולא מ, לא מה, לא בצהריים ולא בערב ולא כן, מהשילוב.
אני לא אוכלת שלוש כפות, אני אוכלת הרבה יותר.
ברור הרבה. לי, אבל זה גם, גם את מבינה שזה לא אמור להיות המקור לסובה שלך.
כן.
אני לא, אני יכולה להגיד לך שאני אוכלת תבנית שלמה של ירקות בתנור על סלט ענק, ואני לא יכולה לזוז, אני לא מבינה למה אנשים. הייתה איזה, הייתה לי מטופלת פעם, שאני שואלה אותי מה את אוכלת, ואני אומרת לה, אני אוכלת סלט של חסה שלמה, ועל זה עגבניה ומלופפון, ועל זה תבנית של אנטיפסטי שמכילה, רק אני אוכלת את זה, חציל שלם, קישו שלם, פלפל שלם, כמה גזרים, קצת קרובית, קצת ברוקולי, ואני שמה את כל זה על הזה, ועל זה את הטופו. אני אומרת לי, אז את לא אוכלת כלום. סליחה? מה את לא אוכלת כלום? אני לא יכולה לזוז אחרי זה, אני לא יכולה לנשום אחרי זה, אני צריכה לנוח אחרי ארוחת צהריים, מרוב שקשה לי להקל את זה, ומרוב שאני חושבת שאני מפוצצת באוכל. לא, אור, כולו, אני לא יודעת למה יש לה הרבה אנשים בראש, שאם לא אוכלים אורז, אז זה לא ארוחה, הם לא סביעים. לא, זה לא נכון. או אם הם לא אוכלים לחם, זה לא ארוחה, הם לא סביעים. לא נכון. לא. את רוצה להוריד את השני קילו אלה מהבטן או ממקום אחר, את צריכה גם להקפיד על כמות חלבון תקינה, שלא בטוח שיש לכם כל הפחמימות שאת אוכלת, וגם להקפיד על כמות קלוריות. ואת לבד רואה שזה מעלה אותך במשקל, וזה לא, לא כזה מסביע אותך, אז למה לא לשנות את זה? את זה ספציפית. כן, את צריכה, לא אכפת לי שאת אוכלי את הדגנים ואת הקטניות בצורה, אבל מדודה, הטופו זה מדוד, והלחם זה מדוד, תאכלי את זה? אני מעדיפה כרגע.
רגע, אז מבחינת הקטניות, נגיד אמרנו בוקר כרגיל, וערב יש משהו אחר במקום ביצה שאת יכולה להמליץ לי, אם אני לא רוצה נגיד צמא ביצים ביום.
את אוכלת גבינות? את אוכלת טונה? אני לא יודעת מה.
את ממליצה? את ממליצה לנסות?
את יכולה, אני אישית פחות מתחברת, אני אוכלת רק בולגרית נניח פעם וזהו, אבל את יכולה לעשות לך פשטידות?
בולגרית כל כמה זמן את אוכלת נגיד?
עם בליס כל יום, אין שום בעיה, אני לא אוכלת נלח חוץ מזה בכלל בתפריט, אז אין לי שום בעיה עם זה, למרות גילי המופלג, את נשמעת לי צעירה, אז בכלל אין בעיה.
לא, אני 33, אבל...
נו, זה מצוין?
כן.
כן?
אז רגע, ומבחינת דגים אני מתלבטת אם לנסות להתחיל לאכול מדי פעם סרדינים, אני צמחונית ואני לא רוצה, אבל החלבון שלי הוא באמת נמוך.
את יכולה. אין שום בעיה עם זה, אבל אנמית הזה עוד סיבה לחוסר ירידה במשקל, ולכל השומן, ולחוסר בניית שרירי, והכל כי זה חולשה. צריכה להוסיף לך עוד לבדוק את התוסף ברזל באופן זמני.
Okay.
עם כל הבעיות האלה ביחד, את צריכה לפתור אותם על ידי שינוי התפריט, אני כן חושבת שאת יכולה שתי ביצים, בת כל צורה, פשטידה או דברים אחרים, אם את רוצה להוסיף דגים אז בבקשה, או טונה או מה שבא לך, אבל דברים יותר מדודים ופחות מהפחממות. כמה איכותיות שהם לא יהיו, הם עושות לך הפוך מהמטרה שלך כרגע. בסדר?
טופו רק פעם ביום, כאילו חצי חבילה?
שיכולה גם פעמיים ביום, אם זה בדיוק מה שבא לך, במקום הביצה בערב.
בסדר, ואם יש לי עוד משהו קטן, אם יש לי נשנשת ערב רצינית, אז להוריד את הפחמימה, את אומרת בטח, נכון?
נכון.
אוקיי, מאיה, תודה על הסבלנות.
תודה רבה לך. תודה, תודה, בהצלחה רבה, תעדכני אותנו בהמשך. יש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
שלום.
שלום, שלום, מה שלומך?
תודה לתוכנית המדהימה שלך.
תודה.
ועל החיוך שממש ניבט מהמשדר.
איזה כיף.
רואים אותך מחייכת.
תודה רבה רבה רבה.
יש לי שאלה, אני נוהגת לשתות סודה 8 כוסות ביום לפחות.
גם אני.
ובדיוק חברה שלי אומרת שהרופא אמר לה שזה גורם לאוסטאופורוזיס, וזה מפרק את העצמות, ופתאום...
מה את אומרת? למה הרופא אמר לדבר כזה? תקשיבי, בקולה יש חומצה זרחתית שמפרקת עצמות? לא יודעת מפרקת, אבל תורמת לפירוק מוגבר של עצם בדרכים מסוימות.
כן.
אבל נגיד בסודה עצמה אין את החומצה הזרחתית. בסודה שאני עושה לי בבית אין חומצה זרחתית.
כן, אני עושה את זה בסודה 20.
גם אני.
כאילו זה ממש טבעי, אבל אחרי שאמרה לי את זה, אני כבר קיים בי סודה, ובקושתי מצליחה לבלוע מים.
אולי תקשיבי, אולי היא לא כזה הבינה מה הרופא אמר, כי זה בכל יש את החומצה הזרחתית הזאת. אין את זה בכל המשקאות המוגזים. נגיד מישהו אמר לי, אני מכור לכל מה לעשות. אמרתי לו, בשלב ראשון, תעבור לספרייט. כי שם אין את זה. אבל אחר כך שיעבור גם, את יודעת, בלי סוכר, ובשלב האחרון שיעבור לסודה. שזה בכלל מצוין. טוב, תגידי לחברה שלך כזה דבר. שאנשים נוסעים, נגיד באירופה, אתה הולך, אתה קונה מים, אתה מקבל סודה. למה? כי המים המינרלים שם, שהם יוצאים מהמעיין, זה עם גז כבר. זה מים מוגזים. אם אתה רוצה מים שאתם רגילים, שאנחנו רגילים לשתות בארץ מים, אז צריך לבקש still water או no gas, sin gas, כל מיני מה שרשום שם. כשאתה קונה מים, ככה לא רשום על זה שום דבר אחר, זה כבר מגיע סודה. כן? אז אי אפשר להגיד על... או, התנתק. טוב, אני משערת שהבינה את המסר. נכון, מאירה, אנחנו נעלה עכשיו מאזין אחר? כן. יש לנו כבר על הקו? כן. שלום.
שלום.
מה שלומך?
בסדר גמור, שלום מאיה. רציתי לשאול אותך שאלה כן. על נושא של, האמת זה גם מתקשר לאוסטופורוזיס, לגילאי 60, תחילת שנות ה-60. יש לי חברה שהיא גם לא שמנה, אפילו במשקל טוב.
כן.
והנתונים שלה מאוד טובים של צפיפות העצם, לעומת שלי, לדוגמה, שאני רזה. והטענה שלה, שבאמת אני לא שומעת אותה כל כך מדברים על זה, טענה של עצמות כבדות, יש לי עצמות כבדות ודחוסות, לכן איתו, כן, המשקל שלה באופן יחסי גבוה באמת למה שהיא נראית, ונתוני צפיפות העצם שלה מעולים, וזה כנראה עניין גנטי, אם בכלל, ומה שרציתי לשאול אותך, כל הנושא של עצמות כבדות, שבעבר אני זוכרת שהמילים האלה היו בחלל, והם איכשהו הופסקו, האם ידוע להם משהו בהקשר?
טוב, קודם כל, אני יכולה להגיד לך כזה דבר, ציינת כמה דברים שצריך התייחסות, קודם כל המשקל.
כן, כן.
נשים רזות מאוד בסיכון גבוה יותר לאוסטאופורוזיס, למה? כי המשקל שמפעילים על העצמות בספורט, למשל, שמישהו עולה במדרגות או סוחב דברים כבדים, זה הופך את העצמות ליותר דחוסות ויותר חזקות. ומי ש... אני לא אומרת שזה טוב להיות בעודף משקל, אבל אנשים עם משקל על הגוף שלהם כל הזמן, אז יוצא שיש להם יתרון, שהעצמות שלהם יותר דחוסות וחזקות מאשר אנשים מאוד רזים. תסתכלי על אישה בגיל 90, שהיא קצת עם עודף משקל, היא יכול להיות יותר סקופה מאשר אישה שהיא מאוד 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 רזה בגיל 90, ותלך יותר כפופה קצת.
כן, אני מבינה, רק...
אוקיי, זה עכשיו. הדבר השני הוא האוסטור...
אני מתפסת את הנקודה.
אני לא פספסתי, אני עכשיו אענה לך. דבר השני שזה גנטי, את גם צודקת, כי העובדה היא שנגיד באפריקה יש פחות אוסטאופורוזיס מאשר בנורווגיה. אממה, הקטע של להגיד עצמות כבדות זה קצת מנותק, כי אם לוקחים שלד של בן אדם, תקחי שני שלדים של אנשים באותו גובה פחות או יותר, בואי ניקח אותו גובה, אותו מבנה גוף, בלי השפעה של הגודל. לא ניקח מישהו בגובה 2 מטר לעומת אישה בגובה 1.40 מטר. ניקח שני אנשים ששקלו, נגיד לפני 1,000 שנה, אותו דבר ובאותו גובה, וניקח את השלד שלהם. כמה את חושבת שוקל שלד? 7 קילו. ההבדל יכול להיות שהוא יהיה 6.5 קילו או 7.5 קילו, אם יש לו יותר סידן או פחות סידן בעצמות. אין כזה הבדל. אין כזה עצמות כבדות. זה יכול להיות שיש לה מבנה גוף רחב מאוד, והיא תלבש חולצות מידה לארג' ואת מידה שמאל, למרות ששתיכם באותו גובה, אולי, אז זה כן יכול להשפיע, ואולי כל העצמות שלה בגוף מאוד רחבות גם, ובידיים רחבות, וברגליים רחבות, יכול להיות, אבל אם אנחנו, נגיד אתם נראות אותו דבר בול, אז ההבדל בשלד הוא קטן. אין עצמות כאלה.
זאת אומרת, את בעצם אומרת שההבדל הוא לא בדחיסות של העצם, אלא ברוחב. כן?
הוא יכול להיות גם בדחיסות, אבל אז זה לא יתבטא במשקל, כמו שהיא אומרת, אני שוקלת עכשיו 10 קילו יותר ממך, כי יש לי עצמות כבדות, כן.
היא שוקלת ולא רואים עליה את המשקל, לא רואים שהיא יותר.
אז זה הרוחב של העצמות, אני יכולה להקיף את ה... נגיד איפה שה... כף יד שלי מעל כף יד, אני יכולה להקיף את זה בקלות, ואנשים אחרים פחות, כולה יש להם עצם יותר רחבה שם,
כן,
מבינה?
אבל כשבודקים צפיפות עצם, זה לא בודק למעשה רוחב.
נכון. בגלל זה אני אומרת, הצפיפות עצם זה כמה סידן יש לך בתוך העצמות, פחות יותר בודקים, כמה מינרלים. עושים לך מין סוג של הקרנה על העצם, ומה עובר דרך לצד השני? ככל שהעצם יותר צפופה עם מינרלים, רואים יותר לבן, ואז ככל שהתמונה יותר לבנה, עושים לך חישוב כמה אחוז מינרלים יש לך שם, בגדול זה...
הבנתי אותך, זאת אומרת, את אומרת שהשלד זה נגיד אם זה באזור 7%, אז זה פלוס מינוס 10%, אבל זה לא יכול להיות משהו מעבר, כן? זה
בעצם נכון, משהו. נכון, אם אתם באותו מבנה טוב. גוף, אז כן.
פחות או יותר, כן, יופי, כן. תודה רבה. השאלה קטנה נוספת לגבי כן. יוגורט 25% חלבון.
זה לא אחוז, זה 25 גרם.
סליחה, תודה, כן. 25 גרם חלבון, ונניח ניקח את ה-0% שומן, אז בעצם מה שאר המרכיבים, כי גם פחמימות כמעט אין שם, כי זה מעט מאוד סוכר, אז מה זה מים וחיידקים?
היוגורט עשוי מחלב, לא הבנתי את השאלה. ברכיבים רשום לך שם שהוא מכיל חלב פרה, לפעמים תוספת של חלבון חלב, וזהו.
אוקיי, אז השאלה, התוספת חלבון היא בעצם נלקחת מהאבקת חלבון של, של,
לא
של חלב.
לא בהכרח, כן, מאבקת חלב לפעמים עצמה, או מאיפה, חלב. לא יודעת, כן.
אז האם יש הבדל בין אם את לוקחת את זה, כי גם בעצם ליוגורט הוסיפו באופן...
לפעמים סתם עשו את זה יותר מרוכז איכשהו את החלבון, שאני לא יודעת את זה, אני לא מכירה את הטכנולוגיה, כי אני לא טכנולוגית של מזון, אבל לפעמים אין ברשימת רכיבים תוספת של חלבון, זה טיפה יותר מרוכז, אבל בלי השומן, שהוציאו משם את השומן.
לא, אבל אתם כותבים 25 גרם, זה משהו שהם הוסיפו את זה באופן מכוון, או שזה פשוט
רכיבות? אני לא יודעת להגיד לך, כי אני לא טכנולוגית של מזון, אני רק יודעת להגיד לך שאם הוסיפו משהו, זה רשום על האריזה. ובכל מקרה...
לא רשום תוספת.
למה לא? אף פעם אני ראיתי כאלה שכן רשום.
כן?
כן.
בהוספה? כן. אם כן, אז אני שואלת מה ההבדל בין זה, ובין זה שאני אוסיף באופן יזום, אבקת חלב מדודה.
אין הבדל גדול. אין הבדל. אין הבדל.
השאלה שלי, אם יש הבדל בספיגה, אם זה לא מיום. ממקור אחר?
לא, זה אותו דבר. אולי בטעם ובמרקם. אז אותו דבר, נראה לי אותו דבר.
אבל לא נדרשים איזה מינרלים מסוימים כדי שזה?
לא.
שיספג יותר טוב?
לא.
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 הבנתי. עכשיו רק שאלה אחרונה לגבי
קרה, מלא יש עוד המון מאזינים, אז פעם הבאה כבר.
כמה מותר ליום?
אז יש לנו עוד מאזינה, אנחנו נדבר איתה בשבוע הבא, ויש לנו עכשיו עוד מאזינה, אוקיי, ואז פינת המחקר, כן? סבבה, שלום. הלו? אז עכשיו פינת המחקר, נכון? או שהיא על הקו? על הקו? יש מישהי על הקו?
כן, מאיה?
רבקה, שלום.
מה שלומך? אני רודפת אחרייך, סוף סוף הגעתי אלייך.
נכון, סוף סוף הגעת, לא שמתי לב שאת רודפת אחריי. מה שלומך?
אני בסדר גמור. מה שלומך?
ועכשיו שאני מדברת איתך אז מצוין, מזמן לא שמענו את קולך, מאזינה.
אני כותבת, אבל כנראה שלא יוצא. לא נורא,
כך את המאזינה הוותיקה ביותר של התוכנית.
נכון, נכון, בגלל זה אני מחכה ומחכה, ורציתי להגיד לך כמה מילים טובות גם.
תודה.
שבזכותך עלה לי ב-12 בשמיים.
איזה יופי.
וגם את אמרת לי, בגלל הכאבי בטן, היה לי גם ברזל נמוך, ואכלתי את הדובונים של התינוקות, תקשיבי, מאיה, עלה לי הברזל סוף הדרך.
זה כיף, אני מאושרת לשמוע.
כן, עכשיו יש, את יודעת, אני אוהבת לאכול קווקר.
כן.
ואת ממליצה, עכשיו זה עושה לי כאבי בטן, קראתי פוסט, שכתוב שיש בזה חומצה פיטית. ואם רוצים להפחית את הכאבי בטן, לקחת את הקווקר, לשפוך עליו מים חמים ב-38 מעלות, להכניס אותו למקרר, רק למחורת, לקחת ולהרתיח אותו מחדש. ואז זה יפחית את החומצה הפיטית ויפסיק את הכאבי בטן. את יודעת על זה משהו?
לא, למה שזה יפחית את החומצה הפיטית?
אומרים שזה לא, הם כותבים שזה לא, החומצה הפיטית עושה כאבי בטן.
תראי, אני לא חושבת שאשריה במים יכולה לפרק את החומצה הפיטית.
הנה, יש לי את זה ביד.
שנייה, לא משנה, רגע. אבל הרעיון הכללי שלי הוא כזה.
כן.
אם זה נכון... שיש לך כאבי בטן מחומצה פיטית, תעשי, ואם זה נכון שיש בשיבולת שהוא על כמות, ואם במקרה זה נכון שיש בשיבולת שהוא על כמות כזאת שעושה לך כאבי בטן, את צריכה פשוט באופן זמני להחליף את השיבולת שהוא על כולה, לא למצוא פתרונות של להשרות אותה, לקחת משהו אחר במקום ולאכול את זה לשבוע ולבדוק אם יש שינוי בכאבי בטן.
מה את ממליצה?
אז עד כמה שאני יכולה לדמיין בהיגיון שלי, ללחם מלא יהיה כמות חומצה פיטית שהיא זהה לשיבולת שועל, אז הייתי אומרת, בואי נחליף את זה למשהו אחר, שאת מוכנה לאכול את זה, כן, מה את אוכלת, איזה אופציות, תני לי אופציות, ואני אגיד לך מה עדיף מבחינת
האור. אורז.
רגע, שנייה, ארוחת בוקר זה שיבולת שועל, לא?
כן,
ארוחת בוקר. אז אורז, את אוכלי שיבולת שועל, אורז ארוחת בוקר?
לא, אני אומרת, דייסת אורז?
לא. אורז מלא מכיל, לבן, את יכולה, אבל אין לזה ערך תזונתי, זה בלי חומצה פיטית. את יכולה. מה זה דייסת אורז? משלוש כפות נגיד, עם קינמון?
כן.
את יודעת מה היה לה? סגור, רק בשביל הניסיון, כי אורז לבן זה פחות ערך תזונתי, אבל אורז לבן אין לו חומצה פיטית מן הסתם, אז את יכולה כן לנסות לכמה ימים, עם קינמון, עם סוכרלוז, ככה לעשות משהו כזה נחמד.
האם אפשר לבדוק בבדיקת דם אם יש חומצה פיטית?
לא.
לא. כי אני ביום ראשון עושה בדיקת דם, אני רוצה, הרופאה שלי אמרה שאני אעשה בדיקת דם אם אני רגישה ללקטוז, לא ללקטוז, לקמח.
לגלוטן.
כן.
בסדר, אז גם באורז אין גלוטן, את יכולה להתחיל.
אין גלוטן.
לא, ברור שלא, גם צליאקים אוכלים אורז הרבה.
אוקיי, אז אני אנסה, את אומרת לנסות האורז.
אני אומרת כזה דבר, אם יש כן. לך, אם באמת, לדעתי לא, אבל נניח, 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 שיהיה לך כאבי, כן. שיש לך כאבי בטן בגלל הסיבה הזו, כן. אז את יכולה תוך, לדעתי, יומיים כן. שלושה שאת מורידה את מחליפת ארוחת בוקר הזאת, לשים לב להבדל. אם אין הבדל, סימן שזה לא מזה, וצריך להתחיל לחפש.
שזה לא מזה.
צריך אוקיי. לחפש את הסיבה הבאה. אוקיי. מה דעתך?
אני הולכת לנסות עכשיו שבוע ימים, את אני
אתן דייסת
אורז.
פעם האחרון.
שיעלו אותי. אוקיי, אני
מקווה,
אני,
וגם
בשבוע הבא, אני אקטן אותך, אני, זאת אומרת, אכתוב, אני אספר לך.
אוקיי.
בסדר?
אני מקווה אוקיי. שאני אראה, כמו שאת אומרת, אם אני לא תמיד רואה הודעות, וגם אני אשמח אחרי הבדיקה דם לדעת.
בסדר, אוקיי. אני ביום ראשון עושה, זה לוקח כמה ימים, אני
נכון.
אספר לך.
נכון, בהצלחה רבה, רבקה.
תודה, תודה, ותדעי בצלחה. לך, עשית לי ממש טוב, הבי 12 בשמיים.
אני שמחה מאוד מאוד כן. מאוד, עשית לי את השבת עכשיו.
אוקיי, תודה רבה. תודה רבה, מאיה, ביי.
תודה, ביי ביי. ולפני הפרסומות, מחקר על ארוחת הבוקר שתפחית את התיאבון לכל היום. אז מחקר בדק את זה, כי הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד מאוד מאוד, מעדיפים להתחיל את הבוקר עם משהו מתוק בפה, ביחד עם הקפה הראשון ככה, לאנרגיה, אולי סתם להתחיל את היום עם משהו טעים שמשפר את מצב הרוח, ולא מכביד על כזה מערכת העיכול, אבל האם זאת טעות? כי תיאורטית אין בעיה עם ארוחת בוקר עוגיה, או שני תמרים, או שורה שוקולד, או אפילו פרוסת לחם עם קצת ריבה, זה יכול להתאים לי לתפריטים שאני נותנת, אבל לפעמים יש הרגלים שאולי שווה לשים לב אליהם, כי בדקו במחקר מה קורה אם אוכלים ארוחת בוקר סוכרית, כלומר עוגיה או תמרים, לעומת פחמימה מלאה, למשל לחם מלא, לעומת ארוחת בוקר חלבונים, למשל חביתה. לא בדקו את האפשרות של דילוג על ארוחת בוקר לגמרי לצערי, אבל לפי התוצאות, שימו לב, ארוחת בוקר חלבונית, כמו למשל חביתה, תרמה לירידה בחשק לאכול ולנשנש במשך היום כולו. מתחילים את זה עם חלבון, כל היום יורד צריכת הקלוריות בלי לשים לב בכלל. אז אם אתם רוצים לנסות את זה, תנסו ארוחת בוקר חביתה וסלט, ונגיד גבינה וירקות, ואז תבדקו מה קורה איתכם בשאר היום. אחרי הפרסומות יהיה לנו על למה לחם ופיתות זה עדיף על פתיתים ופסטה, אם אני אספיק, אם לא מקסימום נדחה את זה לשבוע הבא או שנקצר, מתכון לפנקייק, שיבולת שועל וצ'יה וגם עוד מאזינים, אז אל תלכו לשום מקום, אני מחכה לכם. תודה שנשארתם איתי, ואת הפינה שהבטחתי על הלחם ופתיתים ופסטה ואת ההשוואה ביניהם, אני דוחה לשבוע הבא, לא נורא, אתם פשוט תקשיבו לי גם בשבוע הבא, תרשמו לכם, וכבר יש לנו מאזין על הקו. מאזינה. שלום.
צהריים טובים לך, מאיה, אמרו לי לעשות את זה מהר מהר, ואני רוצה גם להספיק לשאול שאלה ממש קטנה.
סבבה.
קודם כל אני רוצה להודות לך, לפני כחודש שוחחתי איתך בנוגע לחשק למתוק, איך שאני מתעוררת אחרי השנק.
אוקיי.
והצעת לי לשתות משקה נס. עם סוכרלוז, ולחכות 20 דקות.
נכון.
עצם זה שאני יודעת שזה 20 דקות וזה נגמר, אז זה כבר מקל עליי.
נכון.
ואני שותה אותו קר, וזה ממש פתר.
וזה מוריד את החשק, נכון?
כן, זה הוריד לי איזה 250-300 קלוריות.
איזה כיף, איזה כיף, אני שמחה, איזה כיף.
ממש ממש, אני כבר הרבה זמן רוצה להתקצר.
וואו, איזה כיף, סמה, אני שמחה מאוד לשמוע.
אז ממש תודה לך, באמת שעזרתי ממש.
באהבה רבה.
רציתי לשאול לגבי גרעינים שחורים.
כן.
עד כמה זה משמין, כמה אני יכולה לפצח?
אז ככה, קודם כל אני חייבת לציין שגרעינים שחורים הם עשירים מאוד באבץ, שמאוד מאוד חשוב לנו למערכת החיסון ולמניעת נשירת שיער ולמניעת פיצונים על הפנים וכו', לאור שלנו.
גרעינים זה שחורים דווקא?
גם, okay. כן, כל הסוגים של הגרעינים עשירים okay. באבץ.
עכשיו, גם גרעיני מילון? סליחה, שאני כותבת אותך, גם גרעיני מלון?
לא ידעתי שאוכלים גרעיני מלון, את זה אני צריך לבדוק, אני יודעת על הבטיח ועל חמניה ועל כאלה.
אוקיי.
אוקיי, אני אכין לך על זה לשבוע הבא, מה שמירה אומרת, ואני גם חייבת להגיד לך שזה פרט לעובדה שזה נשנוש מומלץ בריאותית, יש לנו את הקטע הזה, שאת שוקלת את זה עם הקליפה, בניגוד לאגוזים ושקדים וכל אלה, שצריך 20 גרם פה, חצי מהמשקל של הגרעינים, זורקים לפח, כי את הקליפה לא אוכלים.
בדיוק.
יפה. נכון. אז המשקל שאפשר הוא 40 גרם גרעינים, שקולים עם קליפה, לפצח כנשנוש ביניים אחד, שמכיל כ-120-130 קלוריות בזמן דיאטה, שאת יכולה אפילו 3 פעמים ביום.
אוקיי, סבבה. אפשר עוד שאלה ממש
קטנה? לא, כי יש לנו עוד מאזינה, נכון מאירי? אפשר עוד אחת? מאזין? לא, אז יש לנו, אבל שבוע הבא, תתקשרי עוד פעם, מאירה, רושמת אותך.
טוב, טוב, תודה.
רשמה לך. אותך, תודה רבה, ויש לנו תודה. מאזין עכשיו על הקו, שלום.
שלום, מאיה, מה שלומך?
מצוין, מה שלומך?
יש לי שאלה מאוד מאוד בריזה, כי אני יודע שאין זמן.
הכל בסדר.
לגבי גירעון קלורים, אני התחלתי דיאטה, ושמעתי כמה דעות. וההיגיון, ואני גם שומע אותך כל שבוע, וההיגיון זה, ההיגיון, קשה לי בהיגיון, שאני אצליח את זה.
מה לא בסדר?
נגיד, אני אוכל 2,000 קלוריות, אני צריך לאכול 2,500 קלוריות, בשביל להרזות אני צריך 2,000 קלוריות. כשאני אהיה בגירעון של 500 קלוריות, בגדול.
כן.
עכשיו השאלה, את אומרת, זה לא משנה, קלוריות זה קלוריות. אבל אם אני אוכל עכשיו 2,000 קלוריות של מנגו, 2,000 קלוריות של בננה, כן. או 2,000 קלוריות של שוקולד.
כן.
את רוצה להגיד לי שזה אותו דבר.
בוא תשמע ככה. כשאתה אוכל פחות קלוריות ממה שאתה שורף, אז אתה יורד במשקל. בשלב התחלתי, זה לא משנה אם הקלוריות האלה משוקולד או ממנגו או, או בריא. אחר כך, אם אתה אוכל רק סוכרים, בלי חלבונים, אתה גורם לגוף לרדת במשקל מפירוק של שרירים במקום פירוק של שומן, כי אין לגוף איך לשמור על מסת שריר. פירוק שרירים יעצור לך את הירידה במשקל לגמרי, כי השרירים הם מה ששורף אנרגיה בגוף, וברגע שאתה מפרק אותם, אתה שורף פחות. גם כשאתה ישן, גם כשאתה זה, אתה לא יכול לעשות ספורט, כי אתה מפרק שרירים. עכשיו אני אומרת הפוך. אתה אומר, אני 2,500, אני לא עולה ולא יורד. עכשיו בוא נראה, אם אתה אוכל, נגיד סתם דוגמה, 3,000, אם העודף של ה-500 שאכלת היה משוקולד או מנגו, אתה תשמין יותר מהר מאשר אם העודף של ה-500 שאכלת היו מביצה או מטונה.
למה זה?
למה? כי לגוף הרבה יותר קל לנצל את הפחממות לאנרגיה ולהגירת שומן, מאשר כל המסלולים המטבוליים של החלבונים ושל השום.
אז זה טוב לשלב פירות, לא תמיד זה קלוריות.
ברור שלא הכל קלוריות, אבל אם אתה רוצה לרדת במשקל, אתה חייב לאכול פחות, זה לא כמו כל השיטות האלה שאומרות, תאכל כמה חלבונים ושומן שאתה רוצה, אפילו 20,000 קלוריות ליום, ואתה תרזה, לא, זה לא עובד.
יש הרבה מחקרים שאחד אכל 7,000 קלוריות.
אין מחקר, אין חד משמעי, אין מחקר כזה, אני לא יודעת מי אמר לך את המילה מחקר, אין כזה דבר. אוכלים, אתה שם יותר כסף ממה שאתה מבזבז, אתה חוסך, אתה שם פחות כסף ממה שאתה מבזבז, אתה לא נשאר לך בבנק.
זה לא משנה איזה כסף, זה יכול להיות,
זה יכול להיות דולר, זה יכול להיות שקל, זה יכול להיות הכל, אתה רוצה לחסוך, אתה צריך לשים יותר ממה שאתה מבזבז. אין פה חוכמות, אין אנשים, הם פשוט לא יודעים לספור. עכשיו אבל אני באמת צריכה לסיים, כי נשאר לי עוד דקה להגיד את המתכון, אבל אני אשמח לדון איתך בנושא עוד פעם.
טוב, אני אעלה עוד פעם.
אני
תודה
אשמח.
רבה.
תודה רבה לך, יאז, שאלה מצוינת, תודה.
טוב.
שבת שלום, ועכשיו תקשיבו, פנקייק שיבולת שועל וצ'יה, משהו בריא ברמה מטורפת, רעיון של שרי מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, המתכון והתמונה באתר של הרדיו עוד מעט. לוקחים 3 כפות שיבולת שועל, ביצה, 2 כפות צ'יה שקודם משרים אותם קצת ב2 כפות מים עד שהם יתנפחו, כף קוקוס. זהו, שרי אמרה, זהו, אני, הרעיון שלי להוסיף גם סוכרלוז אחד וקינמון ווניל. מערבבים את זה ויוצא מזה, זה 5-6 פנקייקים. מהממים, בריאים, כארוחת בוקר מסביעה של כ-200-300 קלוריות שמה, שאפשר לחלק את זה גם לביניים, כי יש שם 6, כן? אז זה נפלא לדעתי, מוזמנים לנסות, להודיע לי איך יצא. תודה לכל מי שעלה לשידור, תודה לכל מי שצפה, לכל מי שהזין, תודה למאיר הפרץ, לאיציק אהרון, למיכל קדוש ולעמיתי דואק. אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא, אני לא שכחתי שאני חייבת לכם על ההשוואה בין לחם ופיתות לעומת פסטה ופתיתים, אז אנחנו נשתמע שוב, תרשמו לכם, לא לפספס, שתהיה לכולם שבת נפלאה, לא לשכוח לשתות הרבה מים בחום. ביי ביי.